אלוקים אל תשליחני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע
אחד הדברים היפים בדור הזה, בדור שלנו, זה לראות החזרה בתשובה. באמת יפה לראות שבדור שהוא כל כך חומרי ומלא ניסיונות, עם טכנולוגיה שיורה חיצים לכל הכיוונים. שלום אלברט אברי. וכל כך הרבה הסתה נגד התורה, ועם כל מה שאני מספר לכם עכשיו, הרשימה ארוכה הקשה הזאת, ואנשים עומדים בתור לחזור בתשובה. זה תמונות שאי אפשר לשער ולתאר, יפות כל כך. הרבה אנשים שאתמול שלשום היו אנשים מאוד קשים, אפילו חלילה אפשר לקרוא להם שונאי דעת, רחוקים מהתורה. והיום אני מכיר עשרות, לפחות עשרות, מאנשים מאוד קשים שהיו. שהיום תראו אותם בית הכנסת, לא רק שומעים שיעור, הם גם חלקים כוסות תה, וגם סדרים את הכיסאות לפני השיעור. זה אנשים שפעם היו אומרים, מוציאים דברים מאוד קשים מהפה שלהם. וכולם חוזרים להשם יתברך. אני זוכר לפני יותר מ-20 שנה, היה סוכות, ישבתי בסוכה, לומד תורה, שלום יקיר הבלי, לומד תורה. יצא איזה שכן אחד, הוא קצת לא היה כל כך בדרך. ואמרתי לו, חג שמח. אני קצת מכיר אותו, לא יותר מדי, אין קשר מיוחד, אבל חג שמח שיהיה לך. גם הוא ישיב לי חג שמח. והלך. חזר בשתיים, שלוש שנות בוקר, אני עוד הייתי בסוכה, בענוק. והוא עובר דרך הסוכה ומסתכל עליי, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה עדיין כאן, לא נמאס לך? אמרתי לו, קודם כל, מה הדבר הזה לעולם לא נמאס? ואם כבר אתה שואל, אז אני שואל, אם אתה לא נמאס לך? ואז הוא נכנס לסוכה, כמובן אמרתי לו את זה בנחמדות, כן? הוא נכנס וקצת החלפנו כמה מילים, מאוד אהבתי את הבחור. אמרתי לו, דע לך, אתה עם כל האמביציה שלך והאנרגיה שיש בך, אם אתה תחזור בתשובה, אתה תהיה חייל מאוד גדול של השם יתברך, אתה תדע לך. והוא היה נחמד, אבל הוא צחק לי בפנים, והוא אמר לי, אני יכול להבטיח לך, איך הוא עשה עם הלשון, אני זוכר ככה, אני יכול להבטיח לך, אני לעולם לא אחזור בתשובה. צחק, והלך. אני אומר לכם, עברה שנה, אותו סיפור. אני יושב בסוכה, הוא יוצא, עוד פעם כנראה לבלות, בחור כזה חמוד, שובב, כן, בחור שובב. מוצלח בעולם בחוץ היה, אני יכול להגיד לכם. ועוד פעם הוא רואה אותי, חג שמח, אני אומר לו. הוא גם אומר לי, חג שמח. נכנס לסוכה, בואו, שלום עליכם. עכשיו עשת לי הרבה שמחה בחג, תדע לך. שיהיה לך תמיד טוב בחיים. אתה איש יקר אתה. חבר אמיתי גם, תדע לך. הוא נכנס לסוכה, אחרי שהוא חזר מבילוי, עוד פעם, שתיים, שלוש, הוא רואה אותי, יושב. זה כבר לא היה 5 דקות, הוא ישב שעתיים. הוא ישב, הוא שמע, דיברנו, היה מאוד נחמד, אווירה מאוד טובה. אני רואה שהוא, אתה רואה שקורה לו משהו בפנים. אבל עדיין, לא יותר מזה. כאילו הוא ומה שאני מדבר איתו רחוק, אבל נהנה. שנה שלישית, עוברת שנה, זה שנה מספר 3. אותו חג שמח, חג שמח שיהיה לך. הוא נכנס לסוכה, זה פעם ראשונה עכשיו, הוא רואה אותי לומד. הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך, שהיום אני יכול להגיד שאין כמו התורה. אני שומע את זה, אני עמום, אני לא רוצה, אני אפילו מכבודכם, אני לא אמרתי את המשפטים שהוא אמרתי לפני שנה ושנתיים. דברים קשים, מאוד קשים. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך שאין כמו התורה, ואני, משתבח שם בורא העולם, זה יגיד משפט כזה, אני לא יודע מה הוא תומן, עכשיו הוא רוצה להגיד לי. ואז הוא אומר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אני לא, כן, בטח. הוא שאל אותי שאלה בהלכה, שאלה שמישהו סטאז'ר לא יכול לשאול אותה. זה משהו, מישהו מבין הלכה, שואל את זה. אמרתי לו ישר, זה לא אתה, מי שאל אותך את השאלה הזאת? אמר לו, זה אני. איך זה אתה? הוא ישב, רבע שעה, הוא אומר לי סוגיה בהלכה, אני משתומם. אני משתומם. אומר לי, אני זוכר כמו עכשיו, זה הדין הנצח חמה, מחלוקת מגן אברהם והטז בזה, הכרעה של האחרונים, האם אומרים ספק בחוט להקל או לא? כל המערכה הזאת הוא אמר לי, אמרתי לו, איפה שמעת את זה? אמר הרב, אני משנה שעברה, אני איש אחר, אני שעה וחצי כל יום לומד תורה, אשתי שומרת הרת המשפחה. אני שבת אצלי, זה הדבר הכי יפה שיש בעולם, ואני גם ראשון בשיעור, ואני גם אעזור לרב להוציא את הספר שלו. אני שומע, אני אומר לכם, אני עמום לשמוע, זה בן אדם שאמר לי לפני שנתיים דברים מאוד קשים, אני האחרון בעולם שאחזור בתשובה, ואז אני אומר לו, דע לך, אני לא בסדר, לא אתה. למה אתה לא בסדר? אמרתי לו, כי אני באמת, אני חייב לגלות לך, אם הוא שואלים אותי אם אתה פעם תחזור בתשובה, אני הייתי אומר, הרבה יחזרו, הוא לא יחזור בתשובה. אני רוצה לתקן את הטעות שלי. היום בגללך אני גיליתי שאין יהודי בעולם. לא משנה מי הוא ואיזה הוא ואיזה משפטים הוא מוציא מהפה. אין יהודי בעולם שיום אחד אתה יכול להגיד שהוא לא יישב פה, אין דבר כזה. אין יהודי כזה בעולם. כל יהודי בעולם יש לו פינה בלב שמורה רק להשם יתברך. כל יהודי בעולם, אין, לא משנה מי זה יהיה בעולם. יש לו פינה בלב להשם יתברך, השתבח שם עוברי עולם. אתה שומע סיפורים היום שאנשים חוזרים בתשובה, אתה תופס את הראש. זה לב יהודי. זה באמת, באמת, זו חזרה בתשובה, לראות אותה זה הוא כך נפלא, אתה רואה את המילים שחזל אמרו, שיבואו ימים שלא רעב ללחם ולא צמא למים, אתה רואה את זה בעיניים, אנשים משתוקקים, לא אוכל, לא שתייה, לא בילויים. רוצה להיות קרוב, רוצה רק להיות קרוב להשם יתברך, זה מה שאני רוצה. הייתי לפני כמה זמן באיזה שיעור מחוץ לעיר, באמצע השיעור עמד מישהו, אמר אני יכול להגיד משהו? אמרתי לו, כן. מה כבוד הרב, אני פה בעיר, כולם מכירים אותי, אני ספר. ברוך השם, ספר מאוד מוצלח, תודה רבה להשם יתברך. שומע את השיעורים, מתחזק, אני ואשתי התחזקנו מאוד. אם הרבנים יתנו לי אישור ואני רוצה להתייעץ, אני אמרתי לאשתי וגם היא, אני רוצה להיות אברך. אני מסכים לבוא לירושלים ליד הבית כנסת שלך, אם אתה תן לי אישור, אני עובר עוזב את העיר, בא לכאן, אני, אם יש לי אישור, אני מחר, אני אברך. לא רוצה כסף, לא רוצה שום דבר. רוצה תורה, רוצה קרבה, רוצה השם יתברך. אני אומר לכם שאני שומע סיפורים כאלה, רואה תמונות כאלה, הוא קיבל כפיים בקהל שם גם, מחאו לו כפיים, איש כזה, הוא גדול בשבילי. אחד הדברים שיכולים להפוך אותי לאיש הכי מאושר שיכול להיות בעולם. והכי מאושר מזה יותר מכולם, אתה יודע מי זה? זה השם יתברך. אין כמו שאבא רואה את הילדים שלו, אסף, שזרים אליו. אבא רואה הילדים שלו, חוזרים הביתה. אין כמו הדבר הזה בעולם. אני באמת אומר, התמונות מאוד יפות. אבל עם כל ההקדמה שעשיתי לכם, באמת יש תשובה נפלאה היום. יש בעיה אחת בתשובה הזאת. בכל העולם התשובה, יש בעיה אחת שאולי היא הבעיה הכי גדולה היום, שאם היא לא הייתה, במקום 150 איש שהיה צריך להיות פה עכשיו ועוד אלפי משפחות, אנחנו בהפסד גדול בגלל הבעיה הזאת. מה הבעיה? אנשים חוזרים בתשובה. אבל לא כולם מחזיקים בתשובה. ולמה הם לא מחזיקים בתשובה? כבוד הרב, אם זה דבר כל כך יפה, אם זה דבר כל כך ענק, אם אתה מספר לי שהדרך הזאת היא הכי יפה בעולם, למה הרבה אנשים מתעייפים? אתה יודע למה? הרבה אנשים בדרך אומרים, די, אני לא יכול, לא בגלל שזה קשה. בגלל שהם עשו להם את זה קשה. אני אומר לכם, אני רואה בעלי תשובה שנה, לא יותר משנה, הוא בעל תשובה שנה, חצי שנה, שנה וחצי. יש לו חומרות בחיים, הוא מחמיר בדברים שאני לא יודע, אני אם עד היום האחרון שלי אני אגע בחומרות האלה, אני מבטיח לכם. צדיק, אתה רק שנה בתשובה. למה אתה מכביד על החיים שלך? אומרות עליו, אומרות על אשתו, אומרות על הילדים שלו. אל תתפלא האהוב שלי אם עוד מעט זה ייגמר. אל תתפלא אם עוד כמה דקות, עוד שנה, עוד שנתיים, זה יעצור. לפעמים זה בא ממנו, הבן אדם רוצה להיות, אני מבין באמת חלילה לא בתביעה, הוא רוצה להיות הכי קרוב להשם יתברך, זה בא ממנו, הוא רוצה להיות הכי מיוחד. אני רוצה לעשות לך ריבונו של העולם הכי הרבה נחת, אני רוצה להיות הכי צדיק. זה יכול לבוא ממנו, זה יכול לבוא מרב מסוים לא מוסמך שמדריך אותו, מפחיד אותו, מדריך אותו קצת, מפחיד אותו קצת, לא כמו שצריך. ועל זה הם מפסידים בסוף הכל. המגיד מדובנה עליו השלום, תמיד הוא היה אומר את זה, הוא כך יפה, הוא היה אומר את זה משל לאדם שעולה במדרגות, דופק בדלת לחבר שלו, פותח לו את הדלת, שלום, שלום, אתה הזמנת משלוח? ועוד הוא מתנשף, רוצה כוס מים, אתה נראה עייף מההובלה. אמרו, תשמע, זה כבד. תקרא עליו בעל הבית, אומר לו, תחזיר את זה לחברה, זה לא שלי. מה לא שלך? השם פה כתוב שלך. השם שלך על המשלוח. אומר לו, זה לא שלי. אומר לו, השם שלך כתוב, אומר לו, נכון. אבל אם אתה התעייבת, אם זה כבד שלך, זה לא שלי. אני לא הזמנתי סלעים כבדים. אני הזמנתי שרשרת קטנה. זה לא כבד. אם המשלוח שאתה מעלה במדרגות, הוא מעייף אותך, אם זה מכביד עליך, זה לא שלי. אומר המגיד מדובנה, השם יתברך רואה את הילדים שלו. הוא רואה אנשים שחוזרים בתשובה, הם מתעייפים. אומר לו, השם יתברך, תקשיב לי. אם אתה מתעייף איתי, אם אתה מתעייף, אם אתה מתנשף, כבד לך איתי, זה לא הדת שלי. לי אין דת כזאת, צדיק. אני הדת שלי, תבדוק אצל כל מי שהלך כמו שצריך. זה לא אמור לעייף אותך. זה לא אמור לגרום לך חלילה מפח נפש. זה לא אמור לעשות לך הרגשות לא נעימות. אם קשה לך בדרך שלי, אם אתה מרגיש קשיים, יש לך טעות בדעת. הגעת לכתובת הלא נכונה. אני רוצה שתדעו לכל החיים, הקדוש ברוך הוא, התורה שלו, זה שיא המתיקות שיש. השם יתברך, ישתבח שמו בורא עולם, זה שיא השמחה. אם אצלך זה מר, אם אצלך אתה מרגיש משהו בדרך שלך, הרב, אני לא יודע, זה עצוב. והגעת למקום הנכון. צדיק שלי, חזרת בתשובה? אשריך בשמיים, תדע לך, מוחאים לך כפיים. אוהבים אותך, ואתה לא יודע כמה השם חיכה לך. הרמב״ם כותב על אדם שחוזר בתשובה, שברגע אחד הוא נעשה לאדם הכי קרוב להשם יתברך. ברגע אחד. אבל אני מתחנן אליך באמת, בבקשה. אל תהפכו את זה לדת אחרת. אל תיקח את המושכות לידיים שלך. שאלת כבוד הרב, כבוד הרב, שלום עליכם, שלום עליכם. אני קצת מגזים בדרך שלי, אני קצת מגזים על אשתי. אתה מרגיש שקצת אני מחמיר על הבית? זה בסדר, זה מה שאני עושה, מה שאני עושה עכשיו בבית, זה למקום שלי? אני אוכל לאחוז את זה? אני אחזיק את זה? זה יעשה לי טוב בבית ההנהגה הזאת? אני רוצה להגיד לכם שרוב הפעמים זה רב תלמיד חכם ירא שמיים, שיושב על מדין ויודע תורה ומיושב, יעצור אתכם.
הוא יעצור אתכם. משפחה שלמה, אני כל יום שומע את השאלות האלה, זה כמעט פול, אין לי את זה, כי ברוך השם פה באמת יודעים את הדרך. לפעמים אני שומע כל מיני שאלות שבאים מרחוק. משפחה שלמה, הוא לא הולך, הוא הבעל לא הולך למשפחה שלה. למה אתה לא הולך למשפחה שלה? לא הרב, הם לא צנועים. תגיד לי צדיק, אני כל כך מבין אותך, אתה רוצה לשמור על העיניים, כל הכבוד לך, אני מעריך אותך וזה יפה. אבל תגיד לי, אתה חושב שזו הדת שלנו לנתק את אשתך ואותך מהמשפחה שלה? זו דת, בוא תגיד לי אם זו דת. אתה רוצה לשמור על העיניים? כל הכבוד, לך, תהיה שם, לשמור על העיניים. אתה לא יותר גדול מגדולים וצדיקים וחסידים שהלכו ולא... שהלכו ולא נתקו לעולם את הגברת מהמשפחה שלה. שב שמה, תיקח ספר, תהיה נחמד גם עם חמותך. אל תהיה אחד עכשיו כזאי. אל תהיה אדם עכשיו לא נחמד. יגידו זה חזר בתשובה, תראה איזה פנים נהיה לו. מקודם היה שמח, חייכן, תראה איך הראש שלו. תהיה נחמד. תן לחמותך להגיד, אני רוצה את הבת שלי גם שתיקח אחד כזה. תעשה את זה לחמותך. אני מכיר אנשים שהחמה שלהם אומרת, אם הייתי יודעת שהוא יהיה כזה, יופי! אני רוצה גם את החתן השני. ויש, בצער אני אומר, שיש חמות שיגידו, זה כואב לי להגיד, אבל חבל שהבת שלי לקחה דבר כזה. זה צובט אותי, לא בגלל שהוא לא צדיק, בגלל שהוא סלל דרך לעצמו. רגע! אתה מחשבן את הדמעות שלה, בוא נעשה חשבון. אתה רוצה לשמור על העיניים, כל הכבוד. אתה שנה בתשובה. אתה מחשבן את הדמעות שהבעל שלה לא בית לאמא שלה. אתה מחשבן את הדמעות שכל הגיסים באים ואומרים רק הוא לא בא. אתה לוקח בחשבון את כל זה, בכל זאת הכרחת לו ללכת. תגיד לי, אני רוצה לדעת איפה כל זה כתוב בדת שלנו. בגלל הדברים האלה, זה בסוף נגמר. אני אומר לכם, אני עד למקרים קשים. לא התורה עשתה את זה, אתה עשית לך את זה. אני, אתה רואה אותי, אני גם רב, נכון? אני לא סובל. אני גם יש לי הלכות כמוך. אני לא סובל, תבוא לאברכים פה בכולל, הם לא סובלים. הוא נמצא אצל חמותו פעמיים בחודש. וטוב לו, ושמח, וחי. בגלל אנשים כאלה, חלילה, אני באמת לא תובע אותם, רוצים לעשות טוב להשם יתברך. לאט לאט אהוב שלי, אם לא, זה בסוף נגמר. נגמר, הוא נופל, אני עד להרבה מקרים, הוא נופל. האישה המסכנה מתרסקת. אני לא רוצה להגיד לכם שהילדים שגדלו בבית, הם נעשים פה כעול, הכי גדולים שיש. הם ראו בבית תמונות כאלה, אבא לא מסתדר, אמא לא מסתדרת. הם מתווכחים כל היום, אבא... עזוב אותי מזה. אבל אתה לא בבא סאלי. בעזרת השם, עוד 40 שנה תבוא, נבדוק. אולי אנחנו נשלח אותך לנתיבות, נעשה לך קורס, נבדוק. בינתיים מלאך, אתה לא בבא סאלי. תהיה על הקרקע. רוצה לשמוע על אשתך? רוצה לשמוע על ילדים שלך? אני שומע כל מיני אנשים, באמת חזרו בתשובה, שומעים דרשות על התורה. גם לפעמים יש כל מיני חליל, אבל רבנים קצת שהם לא... עדיין לא זכו, כל מיני אומרים דברים שלא נאמרו ולא כתובים וזה מפחידים וקצת אומרים דברים שאין להם שחר ואנשים מקבלים מהם, אולי סיפור שתיים שומעים וזה נכנס. שמעתי מישהו אומר לאשתו ביטול תורה, ביטול תורה, בוא תעזור לי כאן, ביטול תורה, זה ביטול, איך ביטול תורה? תגיד לי מה אתה רבי שמעון בר יוחאי? בוא תגיד לי מי אתה, אני רוצה לדעת איזה ביטול תורה? היא אומרת, הוא לא בבית, הוא לא זה. אני מבין, אנחנו אוהבים את התורה, אנחנו הכי רוצים את התורה, מדברים על התורה. אבל אתה מבין שעוד מעט בקצב הזה, כמו שאתה מתנהג, אתה כבר לא תלמד תורה? אתה מבין שיכול להיות שבקצב הזה זה יכול להיות לא איתה בסוף? זאת לא הדרך. תלך לרב צדיק, תלמיד חכם, הוא יסביר לך. תודה, הוא יספר לך, אני אגיד לך מה הרב יגיד לך. אם אתה תלך לרב תלמיד חכם, יגיד לך, אתה מחושש לביטול תורה, הרב שח היה גדול ממך, לא? הרב שח, אתה יודע שהוא היה שוטף כלים לאשתו כל החיים? הוא לא אמר ביטול תורה. לך של הרב וייס, אשתו היה לה חרדות. חרדות זה דבר מאוד קשה. באמת צריך להתפלל, בית שיש בו חרדות, באמת צריך להתפלל, זה דבר לא קל, זה מבלבל את כל הבית, זה מקשה על כל הבית. הרב וייס עבר את זה בבית, אשתו היה לה חרדות קשות. מה עושה בעל שאשתו שלו? זה רב בדין. הוא היה יושב כל לילה, שעות,
ספר לה סיפורים של ילדים ליד המיטה שהיא תירדם בלי חרדות.
עכשיו שהוא היה אומר כמוך בתול תורה, היית הורג אותה.
אלו הרבנים שאני מספר לכם, אלו רבנים אמיתיים. מה זה רב אמיתי? יש לו שיקול דעת אמיתי. מתי מותר? מתי אסור? מתי להחמיר? מתי להקל? יודעים? בגלל זה כל רגע בחיים אצל האנשים האלה? זה עונג שאין לו סוף. טוב להם עם התורה, כי הם יודעים להשתמש בה. לא תדע להשתמש בה, הוא יכול להגיע לאסונות. אני, יש פה מישהו, עזר בתשובה לפני שנים. בחור מתוק, באמת מתוק, צדיק, ירא שמיים. הוא היה אולי חצי שנה בתשובה. אני גיליתי, בדרך לא דרך, שהוא עושה גלגולי שלג. גלגולי שלג, זה אדם בלי בגדים, גלגל בשלג. קראתי לו, שלום עליכם, אולי הוא חשב גם אני אעמוד לכבודו, אני לא יודע. וקראתי לו לנחמד הזה, אמרתי לו, אבא לי, אתה עושה גלגולי שלג? תראה, אם אתה חושב שהגעת לישיבת המקובלים, זה... תראה, זה לא המקום. אנחנו לא עשינו גלגולי שלג שנים, ואולי אתה רוצה ג'לביה במקום הדגמח שלך, אני אמצא לך ג'לביה. אתה רוצה ג'לביה? אמר לי, רגע, גלגולי שלג זה לא טוב. תראה, לאנשים קדושים, טהורים, ש-40 שנה עובדים את השם ונזהרים על דקויות שאני לא יודע אם תגיע אליהם פעם, כן. אבל לך גלגולי שלג, חוץ מצינון, זה לא יביא לך כלום, צדיק שלי. שום דבר. אני אומר לך. תפסתי לו את הידיים, אמרתי לו, אבא, תסתכל עליי, באמת, אני אוהב אותך. תסתכל עליי. ולקח הרבה, אתה יודע, חשבו כמוך, קפצו גבוה, היום הם כבר לא נמצאים בצד הזה שלנו. בוא תשמור על עצמך, תן לי יד. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, אל תפחד. השם יתברך, יש לו סבלנות בשבילך. היום הצדיק הזה, הוא הקשיב, באמת הוא הקשיב. 15 שנה כבר, הוא אחד האברכים הכי טובים שיש לנו פה בכל. מלאך השם. אני לא יודע אם הוא לא היה עוצר, איפה הוא היה היום. עד היום הוא אומר תודה. לאט לאט הרומים שלי. אני יודע שאתם אוהבים את התורה, אני יודע שאתם אוהבים את השם יתברך, לאט. אם זה לא לאט, זה מסוכן. איך כותב רבנו יונה עליו השלום? אל תוסיף הרבה שמן לפתילה. אתה יודע למה? אומר רבן יונה, כי פעמים ריבוי השמן הוא הסיבה לכיבוי הפתילה. שמן זה דבר טוב? הכי טוב. אי אפשר להדליק פתילה בלי שמן. אז תשפוך, תשפוך שמן, מדליק תשפוך. לא. צדיק, אהוב שלי, שמן בריא, שמן זה טוב, שהוא במינון. אם זה לא במינון, אם זה לא מבוקר, אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך, השמן יכול להפך לאויב הכי גדול של הפתילה. לאט לאט, אהובים שלי. יקיר, לאט לאט. מלאך שלי, אתה מיוחד אתה, אבל תמיד לאט לאט. לאט לאט, ובטוח. זה הכי מציק לי. אם תשאלו אותי פה בקודל, זה הכי מציק לי. אני רואה בכל מסגרת מבוקרת, לא משנה איזה. רופאים, לא משנה, לימודים. אני רואה תמיד שהסטאג'רים, הטירונים, שהם באים ללמוד, הם יושבים בשקט. דממה, נותנים לוותיקים לדבר, אין להם את הכבוד, אתה עדיין לא מבין. אני זוכר את עצמי שהלכתי ללמוד אצל רב חשוב, איזה מקצוע בתורה שצריך לשמש תלמידי חכמים, לראות איך הזקנים למדו, איך הם עשו. ישבתי בחדר, במשך שנתיים, לשמוע, ללמוד, לראות איך המסקנים מתנהגים. למדתי שם הליכות, למדתי שם הלכות. יום אחד, אחרי חצי שנה שאני שם, הסתכלתי, רציתי להביע דעה. החכם השלם שהיה שם, הזקן. יא! אתה טירון, לא להתערב. זה לא הזמן שלך. יום יבוא, בעזרת השם, אתה תהיה ותיק, אתה תגיד לאחרים, אתם תהיו בשקט, אני אדבר. בינתיים אתה תהיה בשקט. אני מצדיע על החכם! מה הכי כואב לי? שרק בחזרה בתשובה, בתנועת החזרה בתשובה, פה כל הטירונים מקבלים את המושכות לידיים ונהיים גדול העולם. רגע, יש פה ותיקים, יש פה אנשים חכמים, יודעים את הדרך. למה אתה חושב שאתה גדול הדור? רגע, אתה יודע כמה איבדנו בגלל הדבר הזה? זה כואב לי. נכנסתי יום אחד לאיזה בית הכנסת, סיימתי, קיפלתי את התפילין, אני שומע מישהו, קורא שניים מקרא ואחד תרגום. צדיק, בחור, אתה רואה חוזר בתשובה, ככה מתחיל. איך נהניתי? הוא קרא עם הרבה טעויות, מלא טעויות, לא יודע לקרוא מסכן. איך הערכתי אותו? הגמרא אומרת, ודגלו עליי אהבה. מה דורשת הגמרא? אמרה, הקדוש ברוך הוא אדם ששב בתשובה אליי, ודילוגו עליי אהבה, אפילו שהוא מדלג על אותיות, הוא טועה באותיות. וואי, אני אוהב את האותיות שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, תן לי את הטעויות שלך, אני אלקק אותם. באמת ראיתי אותו, אמרתי, בונו של עולם, על האיש הזה נאמר. קוראים טעויות, קוראים... לא נעים כל כך, אבל מסכן. אשרה ואשרי חלקו. יצאתי, אחרי איזה שבועיים, הייתי באיזה מקום, היה שם שיעור של קבלה. אני לא למדתי, נכנסתי, הייתי צריך איזה משהו. אני רואה אותו יושב בשיעור. יושב בשיעור הצדיק הזה. אני לא יודע לקרוא. מחברת וסודות ואנפין ורזין. שואל שאלות. חשבתי, אולי הוא... סתם כנראה דוד שלו הכניס אותו יום אחד ככה שישב איתו, יעני. הבנתי שהוא יושב שם שנה, שנה וחמישה חודשים. באמת, אני מבין אותו, הוא רוצה את הקבלה. קבלה זה דבר, אחד הדברים, הוא משתוקק. זה באמת משהו מיוחד, הקבלה, שאל השם יתברך. זה אברהם אבינו למד קבלה, יצחק אבינו, יעקב אבינו. אבל אבא לי, באמת, חלילה, בטח שלא לפגוע בך. אתה עדיין לא יודע לקרוא. אתה מתעסק עם מעשה מרכבה שתנאים נשרפו מזה? רק כך, אל תבוא בדרישות. ואל תבוא בטענות שלא הולך לך בבית וכל החזרה בתשובה שלך מבולבלת וקשה לך בחיים. בטח אבא לי, אתה לא במסלול. אני מה זה מתחנן בפניכם באמת? לא רוצה להטעות אתכם חלילה. יש דרך בעבודת השם. לאט לאט. אתה לאט, אשתך לאט, הילדים לאט. אתה לא רוצה לאט? זה מסוכן. אין לשתות אנטיביוטיקה כל היום ולהיות בריא. אין דבר כזה. בדיוק אתמול הבן שלי בשבת. כאבה לו השן, הבאתי לו אנטיביוטיקה. אני חוזר, רואה אותו עם שתי מזרקים, בלע אותם. מה אתה עושה? אומר, רבא, דעת לי אחד, היה טוב, רציתי עוד שתיים, ככה אמרתי, יעזור. רגע, ילד. רגע. אם זה לא לאט, זה לא עובד. לאט לאט, הורים שלי, אתם רוצים להצליח בתורה? רוצים להצליח ביראת שמיים? רוצים שהאישה תאהב את התורה? רוצים שהילדים שלך ירוצו לתלמוד תורה? אבא חשוב. אבא חכם, לאט לאט. לא יודע אם אשתך יכולה לעמוד בזה, תעמוד. לא יודע אם אתה יכול לעמוד בזה, תעמוד. אני רואה בחורים צדיקים, חוזרים בתשובה צדיקים, אני מקנה בהם, והם מספרים לי שהם מוציאים צדקה חומש בחודש. אתה יודע מה זה חומש? חומש זה 20% במשכורת. אם הוא מרוויח 8, תעשה 20%. אם הוא מרוויח 10, תעשה 20%. זה 2,000 שקל מ-10,000. קודם כל, צדיק שלי, כל הכבוד לך. חומש באמת זו משנת חסידים. כבר חזרת בתשובה לפני חצי שנה, אתה רוצה להתמודד עם בעיות של עוני ומצוקה? אתה יודע מה זה להוציא חומש? אתה יודע איזה דרגה צריך להגיע בשביל להוציא את זה? הוא משלם לאמא שלו את השכירות? יש לו שכירות שלו? מה אתה רוצה לגנוב אחר ככה, בלי? לתת מעשר, אני אומר, אשריך ואשרי חלקך, זה גם קשה. למה אתה מתמודד עם חומש? זה דברים שצדיקים גדולי עולם התמודדו. יש לך כסף, אתה עשיר גדול, כן. אתה מתמודד עם מצוקות? למה אתה מוציא חומש? לאט לאט. שלא תיפול, הרבה כמוך הגיעו לעוני ועזבו. שלא תהיה כמה אתה ברשימה הזאת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. באמת, אני קורא לכל בעל תשובה, לכל בן אדם שמתחזק היום, אני קורא לכם, מתחנן אליכם, מלאכים שלי, לאט לאט. אל תרוצו מהר בתשובה שלכם, הרבה הפסידו, הרבה לא פה היום בגלל הצעדים המהירים שלהם, לאט. אלברט, לאט אבלה, לאט. 20 שנה לא היית בתשובה, השם יתברך, היה לו סבלנות, חיכה לך? אל תדע, גם עכשיו יש לו סבלנות. הוא יחכה, הוא רואה אותך ככה טוב. בטח שיש לו סבלנות בשבילך. לאט, לאט. לאט, ובטוח, אני מבטיח לכם, הנה, תראו, תבדקו את האברכים שלנו. אין אברך אחד שנתתי לו להתקדם יותר מדי מהר. היום תראה אותם, רואה הוראות בישראל לאברכים. תקראו איזה יופי בעלון, אחד כותב שלום בית, תראה איזה יופי. אחד כותב כך וכך, אחד כותב הלכות. הרב יצחק יוסף כל שבת אומר לי, הרב הראשי, אני קורא את ההלכות שלכם על השולחן, רק העלון שלכם על השולחן שלי. שולח לי ההלכות כך וכך, אולי תוסיפו כך וכך, שמח. אני אומר לו, יום אחד התקשר, היה איזה שאלה בהלכה בעלון. אמר לי, למה נכתב ככה? אמרתי לו, האמת, הרב, זה לא אני, הוא חשב שזה אני. קודם כל, אני לא כותב את ההלכות, אז מי כותב? אמרתי לו, אברכים שלנו. אברכים שלכם כותבים ככה? אמרתי לו, כן, הרב. זה אברכים, לאט לאט. לאט לאט, אהוב שלי, אתה תהיה גדול, אל תדאג. לאט לאט. רוצה לשמוע משהו, אתה לא תאמין? יש תשובה של הרב עובדיה בספר הליכות עולם. ספר הליכות עולם זה ספר שהרב עובדיה כתב אותו שהוא היה צעיר בבית הדין. ספר, מה זה הספר הזה? הוא היה יושב עליו השלום, היה יושב בבית הדין. הוא מספר שבין כל אחד ואחד שנכנס לבית הדין יש 20 שניות. לפעמים עד שיהיה עוד תיק ייכנס צריך להמתין חצי שעה. מה עושים? יושבים ככה הדיינים? מהרב היה לי בן ישחי על השולחן, דוד, היה לו בן ישחי, ואומר, הייתי קורא את הבן ישחי, לפעמים היה לי יערות מסוימות, כתבתי בצד היערות על כל הבן ישחי. ספרים של הרב, לראות אותם, זה היה מחזה שאי אפשר לשער. מי שפעם התפלל אצלו בבית, כל הבית שלו היה מלא ספרים, לא היה קיר לבן, רק ספרים, רק ספרים על הבית שלו. אני קצת פעמים הייתי באמצע התפילה, הולך, מוציא ספרים של הרב, מסתכל, הם לא תמיד הם מסכימים כל כך, אבל ככה. מוציא, אתה רואה, אין ספר שנמצא בספרייה של הרב, שבצד לא הגאות הגאות על שורה שורה מהספרים. אין ספר בלי הגאות. הוא היה צעיר, הוא יושב כבר דיין. עושה הגאות על הבן ישחי. הוא מחילה מכבוד הרב עלה בשלום, הוא כותב, אבל דעת שולחן ערוך לא כך, וכותב ראיות בצדדים. שסיים את כל הסדר שלו, הלך לרבי עזרא עטייה. אמר לו, רב, אני, יש לי פה הרבה הגאות על הבן ישחי, מה אני אעשה עם זה? אמר לו, תעשה ספר. אבל אמר לו, אולי הסקנים פה, העיראקים, שהם חסידים של הבן ישחי, אולי יכעסו עליי שאני חולק על הרב שלהם. אמר לו, אל תפחד, אני איתך. אני צעיר הרב, אני איתך, אל תפחד. הוא הוציא ספר שלם, הוא קרא לו הליכות עולם. ספר שכל כולו על הסדר של הבן ישחי. באחת השאלות הוא מדבר בלכות נדרים, הוא מספר על אישה שבאה לפניו. מה יעשתה האישה הזאת? הבן שלה היה חולה. עלה באמת מחלה, אני לא יודע, קצת קשה שם כתוב, והיא נדרה להשם יתברך, היא אמרה, ריבונו של עולם, אני נשבעת ואני נודרת, שאם הילד הזה יהיה בריא, אני מוציאה טלוויזיה מהבית. אשריה, באמת אשריה שהיא אמרה, עשתה מהלך כזה, לחזור לבית ואין לה טלוויזיה, זה קצת ניסיון. היא גדלה לראות חדשות, אני לא יודע מה היא רואה. פתאום עכשיו אין לה, אבל אמרה לכבוד הילד שיהיה בריא, לא אכפת לי, אני זורקת את זה. הילד עברי? יקיר. הוא עברי, הוא עברי, בשעה טובה היא עושה סעודת הודיה, ואז היא נכנסת לבית, אומרת לבעלה, קום קום מהספה. לאן לקום? אני נדרתי נדר. מה נדרת? אני נדרתי שאם אתה, אם הילד מבריא, ברוך השם עשינו סעודת הודיה, אין טלוויזיה. אמר לה הבעל, בואי רגע, אתה עצרי. קודם כל, כל הכבוד לך, אשריך ואשרי חלקך. תראי, אני גם מבין שהטלוויזיה זה דבר מקולקל, אני מבין, אני יודע שזה קצת לא בסדר, אבל אני עדיין לא במקום הזה להוציא טלוויזיה. עזרת השם, תפללי על הבעל שלך, יום אחד אני אזרוק אותה. היום, במקום איפה שאני נמצא, את לא נוגעת בדבר הזה. אז היא צועקת עליו, אמרת לו, אני נדרתי, הילד שלך בריא בגלל זה. אמר לה, תראי, אני מסכים איתך, אבל את שאלת אותי? את לא שאלת אותי. אני לא מוציא את זה. אמרה לו, נדר עליך והשם מרחם יקרה לך וזה חלילה, כל מיני דברים, הלכה לרב עובדיה. אמרה לו, הרב, בוא תשמע, בוא תגיד לבעל הזה מה עושה, מה עושה עם בעל כזה. אני נדרתי, סיפרה לו את כל הסיפור. איזה תשובה ענה להרב, התשובה ארוכה שם, אבל הוא אמר לה, תגידי, אם את נדרת, מה הוא השם? רוצה להחזיר את הבעל שלך בתשובה בכפייה? נדר על חשבון אחרים? זה לא נדר, לא חל בכלל. אם היית שואלת אותו לפני כן, את רוצה להרוג אותו בבית, היית את הבעל הזה? נכון, טלוויזיה זה לא טוב, אני נגד, אני כתבתי בספר שלי כמה טלוויזיה זה דבר רע. אבל לא בדרך שלך. בדרך שלך הוא יוציא, ומחר יקנה 70 אינץ' שיהיה לך בסלון, את רוצה? שבועיים הוא להחזיק, לא זאת הדרך. כותב להלכה שהאישה הזאת לא צריכה לקיים את הנדר, כי אי אפשר לקיים נדר כזה.
זה הרב, זו תשובה של הרב, לא שלי. הליכות עולם חלק ח', תפתחו, תסתכלו. גם אם יש פערים בינך לבין האישה, אל תלחץ.
לאט. לאט.
בלחץ, אתה תפסיד גם אותך, גם את האישה. אני אומר לך. וגם אם בסוף היא תעשה מה שאתה רוצה, זה במרירות. אתה רוצה אישה מרירה? אתה רוצה אחרי 20 שנה שיהיה ילדים גדולים, תגיד לך, דע לך, אני עשיתי מה שאתה רוצה, אבל זה בגלל שאתה הלחצת אותי כל החיים, לא לטוב בזה. אתה רוצה לשמוע את המשפטים האלה? יש פה מישהו, עכשיו הוא יושב פה, הוא חזר בתשובה, התחזק, יראה שמיים באמת כמו שצריך, אבל כאב לו מאוד שאשתו עדיין בלי כיסוי ראש. הוא מדבר איתה וניסה, והוא הולך וחוזר, ואומר לה, איך זה, ואיך את עושה לי את זה? הבא, סיפר לי. אמרתי לו, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאתה התחתנת איתה, היית עם כיסוי ראש? אמר לי, לא. רגע, אתה לקחת אותה שהיא בלי כיסוי ראש. אם אתה החלטת להתחזק, מה היה שמה? אבל היא בלי כיסוי ראש! לא, תקשיב, הוא שלי, יש לך שתי ברירות. שתי ברירות אני אתן לך, אתה תחליט מה שאתה רוצה. או שיהיה לה שנאה לדת לעולם, לאישה הזאת, איזה ברירה אחת אתה רוצה, בכוח? אתה יכול, יהיה לה שנאה לדת לעולם. גם אם היא תשים אחד כיסוי ראש, זה לא מהלב שלה. ברגע הראשון שהיא תוכל לפשוט את זה, היא תפשוט את זה. או שאתה יכול להמתין קצת בסבלנות, בסבלנות, לאט לאט, ולהחמילה. אם פעם אחת היא תשים סרט בשבילך, תגיד לה, איזה נחת לראות אותך ככה, לא יותר מזה, בלי הערות, ולהתפלל עליה, אתה יודע? התפללת, אתה יודע להתפלל. הסבלנות הזאת היא היחידה שתוכל להביא לה כיסוי, אבל לא רק כיסוי. כיסוי מתוך הלב, היא תרצה אותו. זה היה נשמע רחוק באמת, כי הוא דיבר על דברים קצת שנשמעים רחוקים. היום, הנה הוא יושב פה, אני רוצה להגיד לכם. אין כיסוי ראש. היא רוצה את הילדים בתלמוד תורה. איך עשית את זה חכם? אמרתי לו, איך? אני הרב, אני סבלן, אל תראו אותי ככה, אני סבלן. סבלן, צודק. זאת הדרך, אין דרך אחרת. מי שיש לו דרך אחרת, שיכתוב לי, אני מסכים להשיב לו תשובות. שיכתוב לי, ישלח לי, אני אשיב לו בחזרה. יש לי מה להשיב. אין דרך אחרת. משה רבנו עליו השלום, לפני שנכנס למצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, תקעל את הבנים שלי. טוב, אם לא ירצו לצאת, אמר לו, אני אעשה לך סימנים. איזה סימנים? היה לו משה רבנו עליו השלום, מה זה בידיך? מטה, היה לו מקל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, השליחהו ארצה. זרוק אותו לרצפה. והשליחהו ארצה, ויהי לנחש, וינוס משה מפניו. משה רבנו ראה נחש, נבהל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, משה, אל תתבהל, אחוז בזנבו. אחז בזנב שלו, ויהי למטה בכפו. נגע לו בזנב, חזר להיות מקל. מה זה הסיפור הזה, תגיד לי? מה אומר חתם סופר? לא רק חתם סופר, הרבה מסבירים, שמע טוב. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה שולח אותי להנהיג מדינה שלמה. איך אני צריך להנהיג אותם? והוא אומר, מה זה בידיך? שאל הקדוש ברוך הוא את משה, איך אתה מתכוון להנהיג אותם? אמר לו, מטה. אני מקל. מי שלא ישמע, על הראש. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, השליחהו ארצה. זה לא הנהגה. השליך אותו, והיא לנחש. אתה יודע מה זה יהפוך ההנהגה הזאת בבית הקשה? יהיה לך נחש בבית. אז מה אני צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? אני אגיד לך. יחוז בזנבו. קצת. ויחוז בזנבו, והיא למטה לך פה. קצת נגיעה, לא יותר מזה, בנחת. זה המטה הכי גדול שיכול להיות בבית שלך. עם זה אתה תנצח. לא בכוח. בכוח, אתה הולך להפסיד הכל, אני אומר לך. את הילדים, את האישה, וגם אותך. כמה משפחות, אני מכיר, הלב שלי נשרף, יכלו לשבת היום להיות בעלי מידות, יראי שמיים גדולי עולם. הם עזבו את הכל באמצע. כי הם לבשו נעליים גדולות משלהם, הם רק שנה בחיתולים האנשים האלה. הוא לובש נעליים של אבא בסאלי. רוצה לשמוע משהו, הרב אורי זוהר, שהוא בשבילי היה נכון צדיק לברכה. היה איש רם המעלה, צדיק, ירא שמיים, פעם דיברנו עליו פה בשיעור, זה לא היה אדם רגיל.
זה היה בן אדם הכי חשוב במדינה, שביום אחד הפך את העור שלו ופרס כנפיים לעלות למעלה לקדוש ברוך הוא. סיפור בפני עצמו. והיה לו רב שאני מתפעל מהרב שלו לא פחות מהרב אורי זוהר. סיפור ארוך, סיפרתי לכם פעם איך הוא נכנס לרב שלו ומה הוא ענה לו, וזה עשה לו ככה רגשות כאלה בלב, אני סותר את עצמי וכו' וכו'. לא משנה, אני לא אכנס עכשיו לרב אורי זוהר את כל החזרה בתשובה שלו. אחרי שהוא הרגיש חזק בתשובה, אומר לרב שלו, טוב, אני מוכן, אני חוזר בתשובה שלמה. מחר יום שבת, מה אני עושה? מה אתה עושה? אתה מסוגל לא לנסוע בשבת, נכון? אמר לו כן. להדליק נרות אתה יודע? אמר לו כן. רב, בית כנסת, אני הולך כרגיל שעה וחצי עד 10. אמר לו, אין בית כנסת. מה זה, שבת או לא שבת? זאת השבת שלך. יום בבית, כמו כל השבתות שלך, רק אל תתניע. מסוגל? אמרו, כן. אומר הרב אורי זוהר, מה עשיתי? הלכתי, קניתי פיג'אמה מיוחדת לשבת. פיג'אמה. ופיסטוקים, הוא כותב שם, פיסטוקים ובוטנים, ואני יושב בבית עם פיג'אמה, לא הולך לבית כנסת, תענוג שבת. שבוע אחרי זה אני מתקשר לרב, אומר לו, הרב, נו, עכשיו מה הרב אומר? אני אלך? ולא, זה לא, לא תרגיש שזה כבד. אני יכול לנסות. אמר לו, טוב, רבע שעה. נכנסתי לקריאת התורה, 9:15, כולם כבר שם באמצע. רבע שעה, חיכיתי שרק יחזירו את הספר תורה, חזרתי לבית. עוד פעם טלפון לרב. רבנו, הייתי רבע שעה, איך זה היה לך? היה נחמד, אני אהבתי את האווירה, היה נחמד. טוב, אתה תנסה השבת, תלך באמצע שחרית, אתה תלך כמו שחרית. תלך קצת באמצע, תגיד לי איך היה. אמר הרב אליעזר, קמתי, הגעתי בכלא השם המלוכה, שם באמצע התפילה, והייתי קצת, קריאת התורה, והיה לי טוב. חזר, שאלת עוד פעם, שאלת הרב, איך היה, וכו' וכו' וכו'. ואחרי 6-7 שבתות, אני מוצא את עצמי בתענוג ראשון בבית כנסת, רוצה אחרון, לא רוצה ללכת. תענוג. נחת, הרגשתי, כן, זה המקום שלי, הוא עדיין לא שם כיפה. שאלת הרב שלו, מה עם הכיפה? לא כיפה? כל זמן שאתה לא מרגיש 100% שאתה מסוגל ללכת ולא יחביא, אתה לא הולך עם זה. אז מתי כן? מתי שתרגיש לאט לאט. עד שיום אחד הוא מספר, שמתי כיפה שחורה על הראש, הרגשתי, שאלתי את הרב, אמר לי, לך, אם אתה מרגיש חזק, לך, תגיד לי איך היה. יצאתי, אני רואה כתבים, עיתונים, צלמים אותי, שואלים אותי, מה זה הכיפה הזאת? אמרתי להם, החרדים אמרו לי שאם אני שם כיפה על הראש, $5,000 אני מקבל, לא שווה? איזה איש חכם הוא היה גם. אמרו לו, כן, שווה, איפה זה גם אנחנו רוצים? אמר להם, בשביל $5,000 אתם מסכימים לשים כיפה. בשביל העולם הבא אתם לא מסכימים. איזה איש חכם הוא היה. איש עם רגש, הוא אומר בפעם הראשונה, שהתעטפתי בתלית ותפילין ששנים לא עשיתי, הסתכלתי במראה, פעם ראשונה בעולם, בחיים, שראיתי מה זה תמונה של יהודי, איך יהודי נראה, התחלתי לבכות. איך נראה יהודי, תלית, פידין, הוא מסתכל, איזה תמונה זו. אני רוצה להגיד לכם, אני אומר לכם משהו, האיש הזה אחר כך, לאט לאט, עלה ונתעלה בתורה, ונעשה שר האלף האיש הזה. איזה שר האלף הוא היה, כמה הוא עשה ביהדות בשנים האחרונות, ב-30-40 שנה האחרונות, אי אפשר לתאר אפילו. כל התלמודי תורה שאתם רואים אותם, יש לו חלק גדול בכל התלמודי תורה בארץ, זהו. זה טלפונים שהוא עשה לילד ילד, לאמא אמא, אבא אבא. זה האיש. עלה ונתעלה. ואני רוצה לשאול אתכם באמת, אני תוהה לעצמי, אם הרב אורי זוהר היה מכריע לעצמו, והיה הולך שבתות מיד וכיפה מיד, ואסור הכל מיד, וזה אסור וזה אסור. אני אומר, יכול להיות מאוד, שלא היינו זוכים לצדיק הזה היום. היינו מאבדים אותו באמצע הדרך. כמו כל המשפחות, כל כך הרבה משפחות שעם ישראל איבד בגלל זה, יכול להיות שגם הוא היה בין האבודים האלה. הדבר יחידי שיחזיק את האיש הזה ולא נתן לו ללכת לאיבוד, זה הרב הזה שבאמת אני מצדיע לו. לאט לאט. לאט לאט, בטוח, תחזיק חזק, תעלה על הסולם, שמת רגל, חזק, אין מכה חזקה עם הרגל, אתה מרגיש שזה חזק? יאללה, עוד אחד. זה עדיין לא כל כך? תעצור! אם זה יהיה הדרך שלכם האהובים שלי, עוד שנה, עוד שנתיים אתם תראו פירות שאתם לא תאמינו. פירות אצלכם באהבת התורה, בשקיקה לתורה, בכמיהה לתורה, לעבודת השם, לבית הכנסת, לא בתורה. אפילו הילדים, אתה הולך עם ילד לבית הכנסת, הילד שלך, נראית ילד, נכנס לבית הכנסת, פותח את הסידור, שואל את אבא שלו, אבא, מתי זה נגמר? הוא צודק. ועכשיו לא בשבילו קצת, למה אתה מעמיס עליו? תביא אותו כמה דקות, תן לו איזה סוכריה יפה שישב, ושלח אותו לבית. עוד חודש, חודשיים, תגיד לו, אתה יודע מה, עוד קצת תישאר, אני אתן לך כך וכך, תראה אם הוא נהנה. יאללה, גדל עוד קצת, אתה יודע מה, ילד, יאללה, אולי חצי משחרית, אל תבוא ישר בשעה וחצי. הוא שעה וחצי בא, רואה, אף אחד לא נמצא, והוא שם, ועם הסידור, הוא אומר שעתיים וחצי פה, הולך להשתגע עכשיו. צודק הילד, זה ילד, אתם לא הייתם ילדים? אתה יכול לעמוד מול סידור שעתיים וחצי? לא, שחרית, לך הביתה. למה? לך הביתה. קח סוכריות, תחזור למלוך אם אתה רוצה, תגיד למלוך, לך הביתה. תן לילד שלך לשמוח בתורה, לאט לאט, לאהוב אותה. הוא יהיה לך גדול. יצליח לכם ויצליח לכולם ולעם ישראל. יח בשם יהיה בעזרנו, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. בן עקשיה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל.
סימן שם